אז אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והשיעור הזה עוסק בעבודת הנפש בעקבות הפרשה, אז מידה, תכונה בנפש, שבא לידי ביטוי בעקבות דברים שמדברים עליהם, שלומדים אותם בפרשת השבוע. ואנחנו פרשת יתרו, מתן תורה. בדרך כלל, המבנה שאנחנו מכירים, המבנה הנפשי של מבנה חינוכי שאנחנו מכירים, מקובל, הוא מבנה של יראה ואחר כן אהבה. בואו נגיד, ניקחנו כבר בצבא, מפקד בהתחלה, דיסטנס, כן? תופס קצר את החיילים, ואחר כן, ככה, אחרי שברור כאן מי כאן הקודקוד ומי ה... למי הבוס, ושאף אחד פה לא חוגג פה יותר מדי, אז יש מקום גם קצת לדחקות, וקצת לחביבות, וחברות, וכו' וכו'. וגם בכיתה, זה ככה, מורים טובים, מורים מנוסים, אז הם יודעים, אני אומר ככה, מורים לא מנוסים, הם מנסים לקנות את הכיתה על ידי זה שהם נחמדים, וחביבים, וכדאי לכם, ותקבלו פרס, וזה. מורה מנוסה, הוא לא דופק חשבון, איך שהוא מגיע, הוא מעיף חצי מהכיתה החוצה, בהגזמה, כן, למרות שאצלי באופן ספציפי היה לי מורה שעשה את זה כפשוטו, אבל מאוד ככה תופסים את הכל קצר, מהר מאוד מגדירים את הגבולות, מהר, כאן, מהר מאוד מגדירים את תלמידים, מי כאן מנהל את העניינים, ואחר כן יש מקום לשחרר את החבר ולהיות נחמד ולהיות נעים וכו' וכו'. זה הסדר, יראה ואחר כן אהבה, נכון? אתם מסכימים איתי או לא? מסתכלים עליי ככה כמו...
יש מצב.
יש מצב. יש מצב. הייתי אומר שזה זה נכון במערכות יחסים שבין אדם לחברו. זה נכון. מימד הזה של היראה ואחר כך האהבה. הריחוק ואז הקירור. אבל כשאנחנו עסוקים במתן תורה, במערכות יחסים, במערכת היחסים בינינו לבין השם יתברך, מתברר שזה בדיוק הפוך. שקורה בדיוק הפוך, אני אגיד כמה מילים קצרות יחסית על השלב שלפני, שלפני מתן תורה, ויותר נרחיב בשלב שאחרי, בתוצאה. מה קרה דקה אחרי מתן תורה? קיבלו תורה, מה נהיה? מה קרה? לפני מתן תורה, אז הכתוב כאן אומר בפרשת יתרו, יש כאן המון פסוקים שצריך ללמוד אותם צורה יסודית, אבל אני אקרא לכם פה את הפסוקים, תגידו לי האם אתם קוראים פסוקים של יראה או של אהבה. בסדר? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מזכיר לכם משהו? מה זה ויחן? אה? למה כתוב ויחן ולא ויחנו? כי איש אחד בלב אחד. הפעם היחידה בכל תולדות בני ישראל במדבר שהיו באחדות, זה היה כשהגיעו למרגלות הר סיני. מאוהבים, כל אחד. תניין לחברו, מחבק אותו. מעגלים מעגלים, פי ריקודים. בכבוד, תבנה את הרועה לפניי. בכבוד, אני אעזור לך עם היתד. פסוטים, מרוצים, הכל בשמחה, הכל באהבה. כאיש אחד בלב אחד. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר למור, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל. אה, זה פסוק מאוד מעניין. למה?
מה, בית יעקב
ובית
ישראל זה לא
אותו דבר? חזק וברוך, אורון היום, כל שנה שלך, טילה הוא במטרה. זה לכאורה, זה לכאורה כפול. אלא מה אתה אומר? מה אתם אומרים? מה זה בית יעקב ובית ומה? בית יעקב ובני ישראל? מה זה בית יעקב, אם אני אגיד את זה, אני אתן לכם רמז. מה זה? בית יעקב, מה? בית יעקב, זה בית ספר של בנות, כן. אז הכוונה, כל תאמר לבית יעקב זה לנשים, ותגד לבני ישראל. מה, מקדיבים את הבנות לפני הבנים? מתן תורה לנשים תחילה. אה? תשובה, הפרשנים כאן מבדילים גם לא רק בין בית יעקב לבני ישראל, אלא גם בין סוגי האמירה השונות. כל תאמר לבית יעקב, אומר רשי, זו אמירה רכה, ותגיד לבני ישראל, זה דברים הקשים כגידים. אז הקדימו כאן את האמירה הרכה לדברים הקשים כגידים. אז האהבה קודמת כאן לעירה, חזק וברוך. עכשיו תראו איזה פסוקים, אתם ראיתם מה שרציתי למצרים ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אפשר לתאר את זה כל כך, בתיאורים כל כך אחרים. אני יכולתי לכתוב את הפסוק הזה בצורה אחרת, אם הייתי משה רבן. אני עוד לא, בדרך. אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ותהיו לי לעם. אתם ראיתם מה שרציתי למצרים, ופדיתי אתכם מידי פרעו, וכי עבדי אתם. עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימחו במקרת. יש מלא פסוקים שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה, אתם העבדים שלי אחרי שיוצאת אתכם ממצרים. אתה יודע? לא, מה כתוב? אתם, אני אקרא לכם, ככה זה גם, לא רק כתוב, ככה גם זה גם נאמר. כי כתוב שזה נאמר בבית יעקב, בלשון מתוקה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אביא אתכם אליי זה חיבוק. כנפי נשרים. רש"י אומר, במקום אחר, לא במקום הזה, רש"י אומר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. רש"י אומר בפרשת האזינו, האזינו לשמיים ואדברה ותשמע ארץ, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו כמו נשר? מה הפשט? למה לא כמו בז? למה לא כמו עית? למה לא כמו
נשר שהוא בא לגוזלים? הוא בא ליאת, לא?
קודם כל אמרת דבר. נשר, שהוא בא, הוא לא מבהיל את הגוזלים, הוא עושה קודם כל... ודבר שני, אומר שם רש"י, כל החיות, כל הציפורים, מפחדות מהנשר. אז הם לוקחות את הגוזלים על ה... ברגליים. כדי שאם הנץ או הנשר לא יראה. אבל הנשר לא מפחד, הוא אף הכי גבוה. ממי הוא מפחד? מהציידים, מבני אדם. שיראו חץ. אז הנשר לוקח את הגוזלים על הגב, על הכנפיים, ואומר, מה שרש"י אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. שזה, הייתי אומר, המסירות, האהבה הכי גמורה. העיקר שהילד יישאר בחיים, שייכנס בי החץ ולא בבניי. כן, שלום.
נקרא גם מלך העופות.
מלך העופות, בדיוק. אז בסדר, הביטוי כאן, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ביטוי ייחודי כרגע, מופיע לכם פעם ראשונה, זה לא סתם סמל של איזה טייסת, מגניב כזה, כנפי נשרים. יש כאן אמירה עקרונית, גאולה באהבה. הקדוש ברוך הוא מלא מלא פסוקים שבעצם מבטאים את האהבה, שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו, והוציא אותנו ממצרים, והביא אותנו אליו, וגם האופן שבו יצאנו ממצרים, זה היה על כנפי נשרים, שיכנס החץ והשם יתברך ולא בנו. הלאה. ואתה, אם שמעו תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, וייתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אה? מה אתם אומרים? מה זה סגולה? סגולה. סגולה. מכירים את השיר הזה? מה זה סגולה? קומתה סגולה. סליחה, במקום.
סגולה זה משהו לא בחיר.
סגולה זה מה שלא בחירי, סגולת ישראל. יש לי פשט מילה, מה זה סגולה? אה? מה זה? כן.
שונה משאר הדברים?
שונה משאר הדברים. אם היה לנו כאן איזו חומה שלא היינו קוראים פה את התרגום. אבל אני אסביר לכם מה זה ממקום אחר אולי. הגמרא במסכת שבת אומרת שלפעמים יש ילד שהוא חולה. ואז עושים לו סגולה. סגולה, משל לילד, ממש זה הגמרא, משל לילד שיש לו געגועין על אביו, ילד מתגעגע לאבא שלו, אבא שלו הולך לאיזה דרך רחוקה, ואז הילד הזה, הוא מתגעגע לאבא. אז עושים לו סגולה לילד, עושים לו איזה תכשיט כזה, ששמים אותו עליו, והוא כל הזמן מזכיר לו את אבא, הוא רואה את התכשיט, מסתכל, נזכר. והייתם לי סגולה מכל העמים, באמת, אולי יש כאן חומש, יש כאן חומש, מות, אם יש פה חומש, זה שמח אותי. אה? איפה? לא תנח, חומש עם חומש, עם קצת פרשנים.
הכוונה מסתכל עלינו, והוא פשוט אומר טוב
שבראת
את העולם.
כן, כאילו אנחנו התכשיט של השם יתברך, אני חיפשתי פה קצת טיפה לפני כן, אבל לא משנה, עזבו, שבו. לא נורא. מה זה הכחול הזה שם, התורה, התנח, מה זה? מה זה? נביאים. טוב, יאללה, נו. שבו, לא משנה. אז סגולה, זה כאילו אנחנו... אנחנו כאילו התכשיט של השם יתברך. אנחנו התכשיט שלו. בסדר? יפה. עכשיו, לא, לא, לא. יש לי, עכשיו, אם אתם הייתם שומעים כל כך הרבה דברים, כאלה מתוקים ויפים, כאלה מלהיבים, כאלה חבל על הזמן, איך הייתם מגיבים? תראו מה בני ישראל אומרים. מה בני ישראל אמרו שקיבלו את התורה? נעשה ונשמע. זה לא כתוב כאן, בסדר? זה כתוב בפרשת משפטים. נעשה ונשמע. כאן כתוב, ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. עכשיו מה זה אומר יחדיו? איך כולם יכולים? כולם, משה דיבר, 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 וכולם בבת אחת אמרו, נעשה! אפילו בלי נשמע, נעשה ונשמע את זה בפרשת משפטים. איך זה קורה? איך כולם בבת אחת אומרים מה היה שם? זה שמע, חניב, שלום, ארבעה, ונעשה. כנראה שלא. גם פה, וגם בכל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, שזה בפרשת משפטים, ולא בפרשה... ולא בפרשה שלנו, בסוף פרשת משפטים, איפה זה היה? פה זה נעשה. גם פה אותו דבר. הקדימו ישראל נעשה לנשמע. קודם כל הם אמרו נעשה, ורק אחר כך הם אמרו נשמע. אז מה זה אומר? תגידו לי, מה זה אומר שישראל הקדימו נעשה לנשמע? מה המשמעות של זה? אני, שנייה, לפני שאני... טוב, תענה, סליחה, כן,
שאלה.
אמונה. שנייה, מצוין. שניכם עשיתם את השיעור עכשיו. שלום, אתה אומר, זה מראה על אמונה. אני תכף אגיד דבר שלישי. לא מה שאתם... שלום אומר, מראה על אמונה. כלומר, אנחנו סוחרים על הקדוש ברוך הוא. מה שאומר לנו, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא חפץ הטוב להטיב. אני מוכן לחתום לקדוש ברוך הוא צ'ק בלנקו. משהו, זה אני אקיים, נעשה. סומך עליו. הגויים לא מבינים את זה. הגויים אומרים, מי חותם על צ'ק מראש? מי חותם על צ'ק לפני? לפני שאתה יודע מה כתוב, איזה צדוק אחד פגש את רבא, כשרבא למד תורה, ורבא בדיוק הגיע לזה סוגיה בפרק שלישי בבטרה, לא הבין כלום. והוא ככה נשך את האצבעות של הזה וירד לו דם. אז הצדוק אומר, עם פזיז, עם הפסיזה. שקדמתם את האוזניים שלכם לפה שלכם. מי אומר את הפה שלכם לאוזניים? מי אומר נעשה לפני שאומר נשמע? קודם כל, תביא את החוזה, נראה את הסעיפים, נראה את התתי סעיפים, לא חותמים ככה בלנקו. רבא אומר לו, אנחנו הולכים באמונה. אנן דסגינן בשלמותה, כתיב בן, תומת ישרים תנכם. אנחנו הולכים באמונה, תומת ישרים תנכם. אתם הולכים בבוגדנות, כתיב בכם, סלף בוגדים יש דם. זה אחר הגמרא שם אומרת. אז זה, כנגד הדברים שאתה אמרת, שלום, אמונה. אביב, אתה אומר משהו אחר, אתה אומר, מה פתאום אמונה? יראה, פחד אלוהים, מי יכול להגיד לו? כל הג'ודי, בטח נעשה, מה, נתחיל פה לשחק משחקים? פה, והגמרא אומרת, אמר לה מה הקדוש ברוך הוא, אם אתם קנו את התורה מוטה, ואם לא, פה תקבור אתכם. נגמר הסיפור. גם ממד כזה קיים, אבל אנחנו תכף עוד אולי נסביר מה הכוונה כאן. מהרבה מאוד מפרשים עולה, וגם במיוחד מפשט הפסוקים, שהענייה הזאת יחדיו, כן, כל אשר דיבר השם נעשה יחדיו, היא בעצם תוצאה של אהבה מתפרצת. מי שהוא מאוהב, הוא לא מתחיל לחפש, טוב, תביא לי ראיות, הוא ישר רץ ועושה. זה מה שחזן אומרים, אהבה מקלקלת את השורה. אם הכל אצלך לפי הכללים ולפי הסדר, אז אתה כנראה לא באמת מאוהב. אבל מי שהוא מאוהב, אז תראו אותו עושה, רץ, מתרוצץ, משהו כאן מתפרץ. אז בגלל הדברים המתוקים והכל כך עמוקים ואוהבים שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, הגדיר את מעמד הר סיני ככה, בגלל כל הדברים האלו, בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאנחנו נהיה התכשיט שלו, אתם תהיו הסגולה, אני אשים אתכם עליי, אתם כל הזמן תהיו על ליבי, לעולם תהיו לי סגולה מכל העמים, איך שהקדוש ברוך הוא אומר, רוצים אותו, עוד לא גמר להגיד את המשפט, כן. זה קצת מזכיר, יש בהלכות השבת אבדה, אז יש להשיב אבדה בסימנים ויש להשיב אבדה בתביעות עין. מה זה תביעות עין? תביעות עין זה כשאני רואה משהו שהוא שלי עוד לפני שאני יכול להגיד לך את הסימנים, אני כבר, זה שלי, איך? אני לא יודע, זה שלי, אני מתפרץ. כשאתה מזהה משהו שהוא שלך, כשאתה מזהה משהו שהוא פנימי, אתה מזהה משהו שהוא שייך אליך, אתה מתפרץ עוד לפני שאתה יודע את כל את כל הסעיפים, זה מין הבנת הלב. יש כאלה גם שככה הם מתחתנים. כלומר, אתה מגיע, עוד לפני שאתה יודע, אתה יודע שזה זה. יש איזו ידיעה פנימית כזאת, צריך להיזהר מזה, לא, זה לא עכשיו צריך להתחתן. אני אומר, יש דברים, יש סיטואציות בחיים שאתה יודע, זה הולך לקרות. עוד לפני שהסבירו לך, אתה כבר יודע שככה היא. אז לכן, כל מתן תורה, כל ההקדמה שלו היא אהבה. ראותא דליבה. כן? יפה. אז זה מה שקורה כאן. וכולם מתכוננים וכולי וכולי, ואז יש את המעמד עצמו. אני רוצה להגיד לכם, זה לא נושא שלנו, אני רק אגיד כאן איזה וורט אחד קטן על עשרת הדיברות בעצמם. זה לא וורט, זה נראה לי אמת נוקבת מאוד. מה זה כתוב כאן? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברכה את שקר. כאילו שהקדוש ברוך הוא עומד מול איזה חבורת רוצחים וגנבים, צריך להגיד להם, זה לא, וגם לא לגנוב, וגם לא לנוף, איזה בסה. מה זה הדבר הזה? זה כאילו... אז... עכשיו, כתוב שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, הוא הלך וחיזר אחרי אומות העולם, נכון? הלך אל הגרמנים, אמר להם, רוצים לקבל תורה? אמרו לו, אין בעיה, מה כתוב? אמר, כתוב שאסור להשמיד עמים. אמרו, לא יכולים, אנחנו מצטערים. כתוב לו, תרצח, לא מתאים לנו. הלך אל הצרפתים, מה כתוב? צניעות, לא מתאים לנו. בסדר? עכשיו, שואל את המהר"ל ועוד כמה, מה זה לא מתאים? הרי גם הם מצווים בזה. שבע מצוות בני נוח, זה גם כן ענייני עריות וענייני רצח, אז מה זה אנחנו לא יכולים? אתם מצווים. ואז מסביר הרב שמחה בוני מפשיסחה, אומר ככה, קדוש ברוך הוא, זה לא שהוא שר אותם אם הם רוצים להיות מצווים או לא, ודאי שהם חייבים. הוא אמר להם, האם אתם מוכנים לקבל להיות, שיהיה לכם מהות כזאת? שכתוב כאן, שכתוב כאן בעשרת דיברות, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא כתוב כאן לא תהיה רוצח, לא תהיה גנב. שאז כאילו, אתה מעוניין בזה, אבל אסור לך. אלא כתוב כאן, לא תרצח. אתה לא רוצח. באופי, במהות. עשרת הדיברות חקקו וקבעו בתכונת עם ישראל את התכונות האלו של השנאה מהרצח והשנאה מהגניבה וההתרחקות מזה. זה לא שיש כאן איזה קוד התנהגות חברתי. יש כאן צריבת התכונה בנפש. בסדר? לכן. יפה. עכשיו מה קורה? אחרי עשרת הדיברות, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים בעיקר לדבר עליו. דקה אחר כך, וכל העם רואים את הקולות הלפידים ואת כל השופר בדף שלפניכם, ואת הר השן, וירא העם, וינו ויעמדו מרחוק. ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. אמר משה, אל העם אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבית תחתיו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. התוצאה של הקרבה הגדולה, התוצאה של האהבה הגדולה, מה היא? ריחוק. זה לא מובן. זה לא מסתדר, מה זאת אומרת? אני מתוחים שאחרי האהבה הגדולה יהיה עוד יותר, קרבה יותר גדולה. איך נוצר הריחוק? אז כאן אנחנו נחשפים לפני משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. יש מצב שהריחוק הוא מעיד על קרבה יותר גדולה. זה כמו שאם אני עכשיו מסתכל על הדף הזה ככה, מאוד מאוד מקרוב, אני לא רואה טוב. לא רואה אותו טוב. אם אני טיפה מתרחק, עכשיו הוא מונח לפניי כמו שצריך. ואם זה משהו, ככל שהדבר הוא יותר גדול, ככה אני צריך יותר מרחק כפרספקטיבה כדי באמת להצליח להבין מול מה אני עומד. עד מתן תורה שישראל פגשו את השם יתברך, אבל הם פגשו אותו כזקן מלא רחמים, פגשו אותו כמוציא אותו ממצרים, שזה היה יחסית גילוי מצומצם של השם יתברך אל מול מתן תורה, זה היה מערכת יחסים של קרבה. אבל אחרי מתן תורה, אחרי שהאין סוף ירד על הר סיני ונתן תורה לעמו ישראל, תופעה כל כך גדולה שכל העם משתתק, התנועת נפש היחידה שמתגלה זה ההבנה שאם אני לא הולך אחורה, אם אני לא מתרחק, אני לא אבין בכלל מה קורה כאן. פתאום נחשפים אל הגודל ולעוצמה, שזה בעצם מחולל כאן איזה מין יראה מאוד מאוד משמעותית, יראת הרוממות. עכשיו בואו נראה כמה וריאציות בתוך היראה הזאת. כאן, בספר כל מבשר, כאן מביא כאן בשם הרב גם כן מפשיסחה, הוא כמובן שואל, מה זה הדבר הזה שבני ישראל אומרים למשה רבנו, קרב אתה אל האלוהים ודבר? מה, אתם, יש לכם פה את המקור, אתם הולכים למישהו ש... תשמעו מה, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אז אני קורא כאן במקור השני, קרא ואתה ושמע את כל אשר יאמר וכו', ושמענו ועשינו, וישמע השם וגומר, ראיתי בו כל אשר דיברו, מי ייתן וכו'. אדוני אבי זקני, הרב הקדוש, החידושי הרים זה צל, חידושי הרים זה אבא של השפת אמת, סבא של השפת אמת, אמר, אין מובל מה שהוטב כל כך להשם, זה שרצו לשמוע ממשה רבנו עליו השלום ולא ממנו. הקדוש ברוך הוא מבסוט. בני ישראל אומרים, משה, אנחנו לא רוצים לשמוע את הקדוש ברוך הוא, דבר, איתה, דבר איתנו, והקדוש ברוך הוא מרוצה. זה כמו שעכשיו תגידו לי, תשמע, רב, לא מתאים לנו עכשיו לשמוע את השיעור שלך, בוא, תדבר פה אל המצלמה, אנחנו כאן נראה את זה אחרי זה באינטרנט. מה? חוצפה? מה זה? עכשיו אני כאן, דבר. אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ואומרים, אנחנו לא רוצים אותך, אנחנו רוצים שליח. והקדוש ברוך הוא מרוצה מהדבר הזה. הוא פירש הרב מפשיסחה, כי באמת בני ישראל לא היו ראויים למעלה כזו לשמוע כל אלוהים חיים. כמו שאמרו חז"ל. ובני ישראל הבינו זה. לכן אמרו, דבר אתה עמנו ונשמע, וזהו טב בעיני השם שידעו שאינם ראויים לזה. עד כאן. כלומר, האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אהב אותם, הביאה אותם לתחושה של מה? שאני לא ראוי. לפעמים אתה מקבל, אפילו זה נכון גם בין בשר ודם, על אחת כמה וכמה כלפי השם יתברך, אבל גם בין בשר ודם, אתמול הייתי בלוויה של חבר שנפטר, צחי עזר, זכרו לברכה, למדנו ביחד בתיכון, נפטר ממחלה, אז זה ככה אשתו הספידה, ואמרה שהוא באמת היה איש מעלה, מאוד מיוחד, איש חינוך, אכפתי, איש אמת, אוהב, שונא עוולה, ואוהב לעזור, ואוהב צדק, איש חינוך, אדם מאוד מיוחד, ואשתו אמרה שהוא כל הזמן אמר לה, לא מבין למה את כל כך אוהבת אותי, מה כל כך מגיע לי, כאילו הוא כל הזמן לא התפלה על השפע האהבה שהוא היה מוקף בה, למרות שהוא הצדיק כל אהבה שהוא, כי כשמשפיעים אהבה, אם האהבה היא באמת עמוקה, אם האהבה היא מזויפת, אז נוצר לתוכה של מגיע לי, נו מה קורה? אני אהבתי אותך, למה אתה לא מחזיר לי? אבל אם האהבה היא עמוקה, והאהבה היא אמיתית, אז נוצר איזושהי תחושה של, רגע, לא מגיע לי כל כך הרבה, אני לא ראוי לכל כך הרבה. כל כך הרבה אני מקבל, אני לא ראוי לזה, אני לא ראוי לכל השפע. נוצר איזה מין תנועה של יראה שהיא תוצאה של האהבה. אתם מבינים את המשמעות כאן? וזה כלפי השם מתברך. בני ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם ואוהב אותם ואוהב אותם, ופתאום חוטפים כזה בום של אהבה, כזה בום של עשרת הדיברות, והדבר היחיד שמרגישים זה שאנחנו לא ראויים לכל הדבר הזה, משה, אנחנו מרגישים שזה גדול עלינו. דבר אתה איתנו, אנחנו יותר מתאימים למשהו יותר קטן. והקדוש ברוך הוא אומר, או, אלה בניי, שאפילו שאני בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם מקטינים עצמכם לפניי. שנאמר, אדוני, מגביה שפלים. גם שהוא מגביה את בני ישראל, הם נשארים שפלים. ולא אומרים, קיבלנו תורה, היינו מרגלות הר סיני, אלא הם. אז לכן, היטיבו אשר דיברו. זה שהאהבה, אהבה והיראה נקראות בספר התניא, זה נקרא גדפים, נקראות כנפיים. הכנפיים של המצווה זה אהבה והיראה. גדפין יש דרחמי וגדפין דהיראה. יש כנפיים למצווה. כדי שהמצווה לא תהיה מצוות אנשים מלומדה, אז יש לנו צריכה כנפיים. אלה הם הכוונות שמרימות אותה. יש כנף ימין שהיא אהבה, יש כנף שמאל שהיא היראה. אבל גם היראה היא סוג של מנוף. כן. אולי בכיוון הזה הולך כאן המדרש, שכאן הבאתי כאן בהמשך, וינועו ויעמדו ברחוק, אומר כאן המדרש, אין ניעה אלא טירוף. נוע תנוע, שנאמר, נוע תנוע ארץ כשיקור. ואומר, וינע על לבבו ולבב עמו, כנוע עצי יער מפני רוח. מה זה טירוף? טירוף הכוונה שיכול להיגרם טירוף, שמישהו מושפע עליו אור, שהכלי לא יכול להחזיק אותו. הרבה מהמשוגעים, זה כאלה שמשהו שם, קומת הדעת שלהם כל כך, האור כל כך גדול, שמשהו יתפרץ. אז לכן, היה כאן איזה מין תנועה כזאת לאחור, כביכול, כמין אחוזי טירוף, כי אנחנו בעצם לא ראויים לדבר הזה. אז זה דבר אחד. זה אפשרות אחת של יראה, שהיא תוצאה של האהבה. איזה עוד אפשרות יש? אפשרות נוספת היא, כי תראו, עיקר מעמד הר סיני זה מין משהו כזה גדול, משהו כל כך נשגב. השאלה האם באמת בני ישראל היו שייכים לזה. כלומר, האם המעמד שקורה שם בהר סיני, הוא יישאר חקוק גם אחר כך, או שזה היה איזה משהו חד פעמי, איזו הופעה מדהימה של הקדוש ברוך הוא על הר סיני, אבל דקה אחר כך לא יישאר מזה כלום. הרצון של בני ישראל ללכת רחוק, לנוע מרחוק, זה, איך אני אסביר לכם את זה? נגיד אתה נמצא בתוך איזה מאורה, שאתה מרגיש שקורה כאן איזה מאורה גדול, 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 גדול. אתה יודע שהדבר הזה הוא גדול עליך. לפעמים אתה אומר, משהו אחד אני אזכור. משהו אחד קטן שיהיה לי, זה משהו אחד קטן שאני, אותו, איתו אני אלך. אני יודע, בגירוש, מגוש קטיף, אז ככה, אתה מרגיש שזה מאורה גדול, גדול, ודאי לרעה ולא לטובה. אבל מאורה מבחינה היסטורית, מבחינה, הוא מאורה גדול. אתה בתוך כל הגודל הזה, וכל התיעוד, וכל העיתונאים, אתה אומר, רגע, איפה אני? בתוך כל הגודל הזה, מה אני אקח מזה? אז ממש דקה לפי שצאנו לנצרים, רצתי, מיליתי חול באיזה בקבוק, סגרתי אותו, לקחתי אותו איתי. לפעמים אתה ננסה ליחוז באיזה משהו קטן, שהוא יהיה לך איזה מין חוט מקשר אל הגודל. הקדוש ברוך הוא מדבר עם בני ישראל. זה משהו מאוד מאוד נשגב ומרומם. אבל בני ישראל מפחדים שזה לא יישאר אצלהם, שזה יעבור מעליהם. אז הם רוצים ליצור, הולכים טיפה, הולכים הרחוק, כדי טיפה לנסות להכניס לתוך הפריים איזה משהו שייכנס, לתוך המשהו של הבשר ואדם הזה. אומר כאן במקום האחרון, פירש אדמור, מורה לרסים חבונים של איזה התנאו, פחדו מחמת שראו שעדיין הם עומדים מרחוק מצד עצמם, אלא שבאה עליהם השראת שכינה, מה שאינו לפי מדרגתם עדיין. על כן יכול להיות חס וחלילה, שלאחר שיפסוק זה, ייפלו בפעם אחת מכל המדרגות. בסדר, הם עולים, 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 אבל זה לא הם, זה מנוף מרים אותם, וברגע שהמנוף הזה יפסיק להרים, צניחה חופשית. וזה שאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע. שאז יהיה קצת קרבה על ידו, שהוא בשר ודם. שישאר לנו משהו, אתה תדבר, אנחנו, אתה בשר ודם, אנחנו בשר ודם, ישאר לנו כאן איזה משהו מהגודל הזה. ניצוץ מהגודל שישאר. ההליכה, החורה, היראה, הפחד הוא בעצם כדי להצליח לתפוס איזה משהו מכל הדבר הגדול הזה. ואל לדבר עם אנו אלוקים פן עמות, שהנפילה מהמדרגות הוא בחינת מיטה רחמנא ליצלן. אם ניפול מכל המדרגות ולא ישאר לנו כלום, אז זה ממש בחינת מיטה, היינו כבר כל כך גבוה למעלה, ופתאום אנחנו נופלים למטה, אז מה זה שווה? מה זה ישיב בהם משה? אל תיראו, כי בעבור לנסות אתכם בא אלוקים. הוא פירש רשי, מה זה לנסות אתכם? כאן לנסות, לא לשון ניסיון, אלא לשון לדגל אתכם, כמו נס, כמו דגל. לגדל אתכם, לגדל זאת יהיה דגל. לגדל אתכם ולא יהיה לכם נפילה כלל. כלומר, אתם הולכים רחוק כי אתם רוצים שמשהו ייקלט. אומר להם, משה רבנו, אל תדאגו. הקדוש ברוך הוא יגדיל אתכם ולא תיפלו, זה שייך אליכם. אבל היכולת של לגלות, היכולת של בני ישראל לגלות שבאמת המדרגה הגדולה שהיא שייכת, היא תלויה ביראה. וזה שלחו כמה צעדים לאחור. נמצאנו למדים שיש מערכות רגילות שבהם היראה קודמת לאהבה. כן? יש מערכות מיוחדות שבהם האהבה מגלה על היראה. אתה מתקרב למישהו ואז, ויש כאן איזושהי קרבה מאוד מאוד מיוחדת, ופתאום אתה מבין שהמישהו הזה שהתקרבת אליו, כן? הוא כל כך גדול שאתה פתאום מתחיל לירה ממנו. רגע, עד עכשיו לא ידעתי את זה. אתה מתחיל פתאום לגלות איזה גודל אמיתי, ואתה צריך קצת ללכת קצת לאחור כדי לקלוט לפחות חלק מן הגודל הזה. ובסופו של דבר אנחנו מבינים שיש כאן בעצם דברים משולבים. שהיראה ואהבה, אהבה ויראה הם משולבות זו לזו. פעם עשינו את הריבוע הקסם הזה, נכון? יראה, אם כותבים, יראה, ומתחתי הכותבים, אהבה, אז זה יוצא בעצם גם, שאפשר גם לקרוא את זה ככה, י' ר' א' ה' יראה, ואהבה, נכתבים גם בצורה של איזשהו ריבוע קסם. זה ברור הדבר הזה? אנחנו נעשה את זה כאן, לטובת ה... מה? שאיזה אמצעים הכינו לי כאן. חבל על הזמן. דיברתי, זה לא... טוש הזה כמעט. בסדר? יש פה, פה כתוב יראה, פה כתוב אהבה, אבל אפשר גם לקרוא את זה ככה. יראה ואהבה. ברור? אז לכן, בעצם, יש כאן איזשהו, אנחנו מבינים שזה לא דווקא שני שלבים מנותקים זה מזה, אלא זה שני שלבים מחוברים. לפעמים היראה קודמת לאהבה, ולפעמים האהבה מולידה יראה, כי הם משולבים אחד בתוך השני. יש אהבה, יש יראה שמולידה אהבה, המערכת הרגילה, אבל יש גם אהבה שמולידה יראה. יש קרבה שבעצם עוזרת לך להתקרב בתוך הגודל ולהבין אותו, ואז ללכת קצת לאחור, לרחוק, כדי להצליח להבין מול איזה גודל אתה עומד, ולפחות לקלוט משהו ממנו. כי אנחנו עסוקים באינסוף, כי עסוקים בתורת השם, כי עסוקים במתן תורה, אז התגובה של עם ישראל למתן תורה ולאהבה הגדולה, הייתה דווקא ילידתה של היראה. היראה הגדולה מכולם, זו יראת הרוממות, שהיא גם כן מהווה כנף גדפין למצוות, לקיים אותם בדחילו ורחימו. דחילו זו יראה, ורחימו זו אהבה. חזקו ואמצו, השם ברך אתכם.